הכל חי אונליין 93fm.co.il
מאזינים יקרים, ערב שבת שלום. השבוע אנחנו כבר בפרשת ויגש. אוט-טוט-טוט-טוט נוגעים בקצה של חומש בראשית. נורא מהר זה הולך. רק שלשום עוד אמרנו על הניסים, נכון? היום האחרון שמיני של חנוכה היה ביום רביעי, שלשום. ואנחנו כבר נכנסנו לימים האפרו... לא, מה אפרו? מה רצית להגיד? טעות, חזור בך. לימים הנהדרים עם המסר שקיבלנו מחג החנוכה. האורות, כמו שדיברנו עליהם בשבוע שעבר, האורות העירו. הסתכלנו על הנרות, והנרות הסתכלו עלינו. דיברנו עם הנרות, והנרות דיברו איתנו. נכון. הנרות דיברו בשקט, אבל היתנו אוזן, שמענו מה הם אומרים. הם מדברים על בימים ההם, בזמן הזה, מדברים על, על, על לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוחי אמר השם, יש להם מה לומר. רבותיי, כסיכום, אנחנו כבר אחרי חג החנוכה. הסיכום הגדול של כל חג החנוכה, שימו לב, נורא מעניין. אנחנו כולנו יודעים שאת החנוכיה מדליקים בצד שמאל. למה? כך כתוב. בכל אופן, היו חכמים שניסו לתת טעמה דקרה, טעימה דקרו, להסביר למה באמת שמים את החנוכיה בצד שמאל, כשאנחנו יודעים במפורש שאת כל המצוות צריך לעשות בימין. יש משנה מפורשת במסכת יומה, שכהן שקיבל את הדם ביד שמאל, את הדם של הקורבן, עבודתו פסולה. רבי שמעון אומר שקשר, אבל הברטנורא אומר שהלכה כחכמים, פסול. כלומר, עבודה, הכל צריך להיות בימין. הכל ימין, ימין, תמיד הכל בימין. אפילו תפילין שאתם חושבים שמניחים ביד שמאל, זה נכון, באמת מניחים אותה על יד שמאל, אבל זה לא בדיוק שמניחים ביד שמאל, אלא על יד הימנית, היד החזקה, היא זו שקושרת, שמניחה, שפעילה, שעושה את הקשירה ליד שמאל, ליד הפסיבית, ליד שלא עושה כלום. האקטיביות היא תמיד בימין, לעשות זה בימין, יד תפילין שצריכים להיות על משהו, שיהיו על יד שמאל, על היד הכהה, על היד החלשה. היד הימנית היא היד החזקה, כתוב שאסור לקנח בימין שבה קושרים את התפילין. הגמרא מסכת שבת. יד ימין זה היד החזקה, הכל עושים בימין. פתאום מגיע קפצה איזה מצווה אחת שעושים אותה בשמאל. למה? אז כולנו יודעים לצטט את מה שכתוב, כדי שיהיה מסובב במצוות, מזוזה בצד ימין, חנוכיה בצד שמאל, ואיזה יופי, אנחנו יש לנו מצוות מכל הצדדים. רבותיי, אני לא רוצה לחלוק על הרעיון הזה, אם זה כתוב אז זה כתוב, אבל בינינו לא נעים להגיד בכל, זה נשמע קצת כמו וורד, זה נשמע כמו, אם יש לך איזה טיעון באמת באמת חזק, למה לשים את המזוזה, את החנוכיה בצד שמאל, אז לטיעון הזה אתה עוד יכול להוסיף, טיימת דקרו, תוספת ככה, לרב חדמילתא להגיד שיהיה מסובב במצוות. אבל הטיעון יהיה מסובב במצוות, קשה להניח שהוא זה שיחליט בגללו להניח תפילין, להניח מזוזה, מה אני בוא לגמרי, להניח חנוכיה בצד שמאל. אם אתה רוצה לסובב אותנו במצוות, אז אני מציע שאת כל תרייג המצוות לעשות חצי, חצי. 50% בימין, 50% בשמאל, ואז סובבת אותנו בצורה נהדרת. או לפחות המצוות המעשיות, היומיומיות, המצויות. לקחת מכל תרייג המצוות, אף אחת, לא, הכל בימין. מהמצוות דרבנן, גם לא, מצאת אחת, ואתה עוד אומר שזה מה שמסובב אותנו במצוות הלא דבר הוא. רבותיי, שימו לב. אנחנו היום הגענו לכאן כדי שבעזרת השם, בלי נדר, באמת, אמן, 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 נהיה טיפ טיפה יותר חכמים. לא שאנחנו לא, אנחנו כן. אבל תמיד יש מה להוסיף. יאיב חוקמתה לחכימין, כך אומר דניאל. יאיב נותן. חוקמתה חוכמה לחכימין, לחכמים. החכמים הם אלה שמקבלים עוד חוכמה. טיפשים לא צריכים חוכמה, אין להם מה לעשות איתה, הם לא יודעים איך מסתדרים עם החוכמה. אנחנו, ברוך השם, יודעים להשתמש בחוכמה, הווה ונחכים עוד. באמת רבותיי, אין שום דבר בשמאל, הכל בימין. ימין השם עושה חיל, ימין זה היד החזקה, ימין זה הצד הפעיל, הכל בימין. כל הפניות שלך שאתה פונה לא תהיינה אלא לימין. תמיד, תמיד, הכל, הכל, תמיד בימין. יפה. עכשיו אני בונה בית. בשביל מה אני צריך בית? כדי לשים עליו למעלה רעפים אדומים? שזה יהיה יפה? כדי שתהיה גינה? כדי שיהיה שער? לא. אני בונה בית כדי שיהיה לי משהו בפנים, בתוך הבית. לבפנים הזה אפשר כבר לצעצע גם שיהיה מבחוץ רעפים, ושיהיה גינה, ושיהיה ושיהיה. אבל הבית הוא נועד בשביל הבתוכו של הבית. כל המושג שנקרא בית זה בתוכו. הקדוש ברוך הוא ציווה את נוח לצפות את התיבה, לצבוע את התיבה עם זפת, כדי שהמים לא ייכנסו. אז צריך שיהיה הרבה זפת, גם מבפנים התיבה וגם מבחוץ. איך אומר את זה הקדוש ברוך הוא לנוח? תקשיבו טוב. מבית ומחוץ תצפנה. מבית ומחוץ. מבית הכוונה בפנים ומחוץ. בית זה בפנים. יש לנו בית כדי שיהיה לנו חלק הפנימי של הבית, שיהיה איפה לשים ראש, איפה לאכול, איפה להסתתר, איפה לחיות. עכשיו הבית עושים שיהיה גם יפה מבחוץ, יהיה גם שער, ויהיה גם וגם 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 וגם, אבל הבית הוא נועד לבפנים. זה המטרה של הבית. הפנמה. זה האותבט של בראשית התחלת התורה, בעזרת השם אולי פעם יהיה זמן לטפל בזה, אבל זה האמת, היה צריך לפעם אחת לאסוף את כל המאזינים להרצאה ויזואלית, כי בשביל זה צריך גם לוח וגיר, לצייר את כל אחת ואחת מאותיות לשון הקודש, ולראות, וואו, ממש לחזור בחזרה לכיתה א', להתחיל ללמוד א' ב' מחדש, לא לעכשיו. בכל אופן, בית זה בפנים. ישנו סיפור מאוד מעניין בגמרא במסכת מנחות, שאונקלוס הגר, פעם אחת אבא שלו היה אקילס, אני יודע איך קראו לו שם, אחד מהגדולים של הרומאים, רצה שהוא יחזור בחזרה לרומא. אז הוא שלח שליחים ואמר לו, בוא, כדאי לך, אנחנו ניתן לך עבד לרוץ לפניו, סליחה, כן, סוס לרכב עליו, תקבל כבוד, ניתן לך אוטו עם גג נפתח, משהו משהו, וילה, בריכת שחייה, מה שאתה רוצה. אז המשלחה הנכבדה של כל האנשים החשובים הגיעו אליו, והוא חיכה להם בחוץ, שם את היד על המזוזה, המזוזה הייתה בחוץ, וכשהם הגיעו, התקרבו אליו, הם ראו אותו מחזיק את היד על המזוזה וצוחק. הם שאלו אותו, מדוע כבודו צוחק? אז הוא אומר, הנה, אתם רואים מה אני מחזיק ביד עכשיו את המזוזה. מה זה המזוזה? כתוב עליה שין דלד יוד. זה שם השם. שין דלת יוד זה ראשי תיבות שומר דלתות ישראל. הקדוש ברוך הוא נמצא אצלנו מחוץ לבית והוא שומר עלינו. האלוהים שלכם עשויים כסף וזהב, כל מיני שחיות חמדה שאתם מחביאים אותם בתוך כספות, בתוך מקומות שמורים. האלוקים שלנו לא רק שאנחנו לא צריכים להחביא אותו אלא להפך, שמים אותו בחוץ, הוא שומר עלינו. זאת אומרת שיש מזוזה מחוץ לבית בשביל הבית, כדי להיכנס פנימה. יפה, עכשיו אני עומד בחוץ ורוצה להיכנס. ופעם שמעתי הרצאה של הרב שמחה כהן על שלום בית, אז הוא אומר שלפני שאתה בא הביתה, תתארגן, תסתדר, תסדר את השרבולים, תסדר את הצווארון, תקבל מצב רוח קצת טוב, תן חיוך, ורק אחר כך תקיש בדלת ותגיד לאישה, שלום, חיכיתי לך, התגעגעתי, איזה יופי, את כל המילים היפות שרב שמחה כהן באמת, באמת, באמת משכנע, לוואי שפעם יהיה זמן לדבר גם על זה. בכל אופן, אני עומד עם הפנים אל תוך הבית, ואז יוצאת המזוזה בצד ימין. יופי, עכשיו אני הגעתי לבית, בדיוק כמו שהרב שמחה כהן הנחה אותי, מחייך, והרבנית מחייכת, וכולם שמחים, והכל טוב, הכל יפה. יושבים ומדברים על דברי תורה, ודברי יראת שמיים, ומוסר, ומה היה בחג החנוכה, ומה חסר על מה לדבר. ואז פתאום מתעוררת איזו שהיא, לא יודע, משהו בלב כזה, משהו מציק כזה. כל כך הרבה אנשים נמצאים בחוץ. לא יודעים, לא מה זה תורה, לא מה זה עירת שמיים, לא מה זה מסורת. מה יהיה איתם, מה יהיה איתם? אולי גם אותם צריך לאלף תועים בינה. ללמד אותם משהו. בואו ניתן להם איזה קצת כיוון, קצת מחשבה. וואו, יש לי רעיון, יש לי רעיון. אנחנו ניקח את החנוכיה הזו של בית המקדש, את החנוכיה הזו של חג החנוכה, את החנוכיה הזאת שאנחנו ראינו בהפטרה שהיא אומרת לא בחיל ולא בכוח כי אם ברוחי אמר השם, ואנחנו לא נדליק אותה בתוך הבית לילדים שכאן מסביב, מסביבים סביבון ואוכלים סופגניות ולביבות. לא, אנחנו ניצא עם החנוכיה הזאת החוצה, נספר לכל העם בציון לפרסום איניסה, לעשות פרסום גדול לנס, לספר היה פעם רומאים, יוונים רצו להשכיחם תורתך והקדוש ברוך הוא עזר לנו. בואו וניקח את החנוכיה ונשים אותה בפתח של הבית עם הפנים החוצה לפרסום איניסה. יפה מאוד. כשאני באתי הביתה, הפנים שלי היו לתוך הבית. איפה הייתה המזוזה? בצד ימין. באתי הביתה, נשמתי עמוק, הפנמתי את כל מה שהבית היהודי אמור לתת לי, את העוצמה ואת החוזק ואת את הכל מה שאני צריך לקבל בבית. עכשיו אני מספיק חזק, אינני פוחד כבר כל כך מהרוחות הרעות שבחוץ. עכשיו אני יכול לעמוד בבית, להסתובב החוצה, להסתכל על העם שעדיין לא יודעים מה זה חנוכיה, ואם אני בתוך הבית מסתכל עליהם, לוקח את החנוכיה, ואיפה אני שם אותה? בצד ימין. מקודם כשנכנסתי הביתה, הייתה מזוזה בצד ימין. עכשיו כשאני מסתובב, אני מסתכל על כל האנשים בחוץ, אני בתוך הבית. מוגן. ואני מסתכל על כל האנשים בחוץ ושם את החנוכיה בימין. הכל תמיד בימין. רבותיי, מה שאנחנו כאן צריכים ללמוד מכל הסיפור הזה, שלהגדיר מה זה ימין ומה זה שמאל, זו הבעיה. זה לא הבעיה באיזה צד לשים את המזוזה. כשהייתי ילד קטן בן 6, בן 5, הלכתי לגן, והגננת אמרה לכל הילדים, הרימו יד ימין. הרימו יד שמאל, ידיים למעלה על הראש, יד ימין למעלה, יד ימין למטה, יד שמאל למעלה, יד שמאל למטה. מה זה ימין ושמאל? מאז שלמדתי נהיגה הייתי חייב לדעת. אוי ואבוי לך אם אתה לא תדע. אתה אומר, אומרים לך לפני ימינה ותעשה וינקר שמאלה. אתה לא באנגליה. בקיצור, מה זה ימין ומה זה שמאל טכנים כולם יודעים, אבל יש גם איזשהו ימין רעיוני ושמאל רעיוני. פול מצדך אלף, צדך, צד, זה צד, זה אפילו לא מזכירים את צד זה. ורבבה בימיניך, כלומר יש שמאל שלא מזכירים אותו, יפול מצדך, זה אחד הצדדים שלך, לא חשוב איזה, באיזשהו צד שלך יפול אלף, ומה צד הימין? יש שני צדדים, יש והשטן עומד בדרך כלל בצד שמאל. פה הוא היה משהו, הוא היה כזה ביקורת קשה שהיה שטן עומד על ימינו לסטנו, זה היה משהו נוראי. בקיצור, מה זה ימין, מה זה שמאל? אז תראו, אנחנו נגיע בעזרת השם בסוף הקיץ או באמצע הקיץ לחומש דברים, פרשת ראה, ושם כתוב שאנחנו צריכים לציית למה שחכמי הסנהדרין אומרים לנו. בעברית שלנו היום זה נקרא שצריך לציית לרבנים, לגדולי התורה, למורי ההוראה. אז הלשון בתורה היא מאוד חריפה, הייתי אומר, מאוד לא אגרסיבית, מאוד נמרצת, מאוד מוחלטת. לא תסור מכל הדבר אשר יורו לך, ימין ושמאל. ועשית ככל אשר יורו לך, לא תסור מדבר אשר יורו לך, ימין ושמאל. אל תפנה לא ימינה ולא שמאלה. כלומר, אל תוסיף, זה נקרא ימינה, ואל תגרע, זה נקרא שמאלה. בצד ימין מוסיפים, בצד שמאל גורעים. תעשה מה שאומרים לך. אמרו לך לעשות לציצית שלך, לקחת בגד עם ארבע כנפות, אל תלך ימינה, אל תשים חמש כנפות. פינות. אל תלך שמאלה, אל תשים שלוש. לך מה שאומרים לך, ראש, ישר, 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 ישר. זה ברור, זה פשוט. אבל על זה יש חזל. רש"י מביא את זה לחומש. מה פירוש לא תסור מן הדבר אשר יאמרו לך ימין ושמאל? אומרים חזל, ככה מביא רש"י, אפילו אם יאמרו לך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין, תשמע להם. רבותיי, את ההלכה הזו אני רוצה לנתח, את ההנחיה הזו. כתוב ככה, שאם הרבנים יגידו לי על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין, אני חייב לציית להם. אז את ההנחיה הזו אני רוצה לנתח, לא חס ושלום מתוך שאני רוצה להרהר, אולי לא לציית לרבנים, חס ושלום, חס ושלום, חס ושלום. בוודאי ובוודאי 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 שתמיד, תמיד, תמיד צריך לציית לכל מה שהרבנים אומרים, אבל אהבה וננתח את זה הלכה למעשה, איך זה עובד בפועל. נניח שאני היום, ברוך השם, קניתי אוטו חדש. מה זה אוטו חדש? לנד רובר, וואו. רבותיי, אל תסתכלו על ככה, אפילו רישיון, אין לי, אף פעם לא היה לי רישיון. אני מדבר על הרעיון רק. מה זה אוטו? פורשה עם גג נפתח. ועכשיו אני יוצא מהחנות, האוטו, קיבלתי עם מפתחות, עם למטה סרטים כאלה, יפים, כולם זרקו סוכריות וממתקים, והטריפוליטאים זרקו עליי כסף, ככה מקובל שם, לא חשוב. ועכשיו איך שאני מתחיל לצאת מהחלון ראווה היפה הזה של האוטו, החלון ראווה נפתח, האוטו יוצא, מגיע אליי הרב שלי ואומר, תשמע הרב חנוך, פה זה לא אנגליה, פה אתה חייב לנסוע בצד ימין ולא בצד שמאל. וכשהוא אומר לי לצורך בצד ימין, הוא מראה לי על היד השמאלית שלו, פה ימין, ימין, ככה בצד שמאל הוא מראה לי, לא לנסוע בצד שמאל, והוא מראה לי על היד הימנית שלו. כלומר, אם הייתם רואים אותי כאן עכשיו אני מציג את זה, הייתם מבינים על מה אני מדבר. הוא אומר, אל תיסע בצד ימין, והוא מראה את יד שמאל. אל תיסע, תיסע בצד ימין, והוא מראה את יד שמאל. אל תיסע בצד שמאל, והוא מראה צד ימין. בקיצור, הוא אומר לי הפוך. מה כתוב בהלכה? שאני צריך לציית לו. הרב אמר, אני מציית, נכון? זה מה שכתוב. אבל בוא הנה, הוא לא יודע, הוא התבלבל. שמאל וימין זה הפוך מה שהוא אמר. אל תהיה פיקוירס, הרב אמר אתה מציית, שקט. בסדר, הרעיון ברור. אני לא מגייס את השכל שלי עם הדעות הקדומות שלי, ולא מה שהגננת אמרה לי, ולא כלום 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 כלום, אלא רק מה שהרב אמר. אז כשזה נושא הלכתי, אני מבין, הרב אומר לפשיט בגדים של שעטנז, של כלאיים בשוק, אני אפשיט, אפילו שזה לא נעים, לא נוח, קר בחורף, לא יודע מה, רחוב הומי אדם, אני מציית למה שהרב אומר ולא לשכל שלי. זה ברור. מה שלא ברור לי זה הדוגמה. העיקרון יכול להיות היה מספיק טוב גם בלי לתת כזו דוגמה על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין. למה הדוגמה לא מוצאת חן בעיניי? כי מבחינה טכנית זה לא יכול להיות. הרי בסופו של דבר גם הרב היה פעם ילד קטן, גם הוא יצא לגננת. גם הוא פעם כשהיה בן ארבע, אז הגננת אמרה לו להרים יד ימין, להרים יד שמאל. הוא חי באותו עולם שאני חי. גם הוא נוסע כל יום מקריית ספר לבני ברק באוטובוס, והאוטובוס נוסע בצד ימין, ואני נוסע, והאוטובוסים ממול, בצד השני נוסעים בצד שמאל. כולנו יודעים מגיל שנתיים מה זה ימין ומה זה שמאל. אז אם הרב יגיד לי להפוך, אני יהפוך. אבל אני שואל, איך זה יכול להיות שהרב יגיד לי? הרי בינינו הרב לא יגיד להפוך, זה לא יכול להיות. הוא יכול להגיד לי דברים הלכתיים שאני לא מבין, שנראים לי אבסורד, כמו שאמרתי, להוריד בגדים של פשטן, של שעטנז ברחוב. אבל הוא לא יכול להגיד לי על שמאל שהוא ימין. אם הוא יגיד אני אשמע, אבל הוא לא יגיד, זה לא יכול להיות. אז למה חזל לקחו דוגמה כל כך הזויה, כל כך לא ריאלית, כל כך לא מציאותית, איך זה יכול להיות? התשובה, שימו לב רבותיי, זה כן יכול להיות. כשהרב אומר לי על ימין שהוא שמאל, אז הוא לא אמר את זה בצורה כל כך צינית וטיפשית כמו שאני הצגתי את זה, אלא אומר לי, חביבי, 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 כל הכיוון שלך לא נכון. לאיפה אתה רוצה להגיע בסוף החיים שלך, לירושלים או לגיהינום? אם אתה רוצה להגיע לירושלים, דע לך שאתה נמצא עכשיו ב-180 מעלות הפוך מהכיוון. לגמרי, לגמרי, לגמרי הפוך. כל מה שאתה אומר, כל מה שאתה חושב, כל מה שאתה רוצה, הכל להפך. כדי להגיע לירושלים אתה צריך להסתובב. כשאני אסתובב, הימין יהיה שמאל והשמאל יהיה ימין. זה מה שמלמד אותנו נרות חנוכה. החנוכיה הזאת, כשאתה בעצמך צריך את הפרסום מניס, צריך לקחת פטיש ולהכניס לך בראש, בוא הנה, היה פעם רומאים והם רצו לעשות לנו שטויות ונתנו לנו אייפונים, אני יודע מה הם נתנו לנו, ואתה אומר, וואו, איזה יופי, כן, אייפון, איזה דגם, גלקסי, וואו, שתיים אני רוצה, שלוש במחיר, רגע, המזוזה שלך בצד שמאל, תגיד לי, סליחה, החנוכיה בצד שמאל? מה, 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 מה ההתלהבות הזאת? מה, מה אתה מתלהב מכל היווניות, מכל התרבות הקלוקלת הזאת? אבל כשאתה כבר נמצא בתוך הבית, בפנים, מופנם, ועכשיו אתה מסתכל החוצה לרחוב, וואו, בואו גם לכם אני קצת יעיר את החיים, בואו גם לכם אני יחמם את הלב. בואו גם לכם אני אתן כיוון. עכשיו החנוכיה כבר נמצאת בצד ימין שלך. בקיצור רבותה, ימין ושמאל זה לא משהו אבסולוטי שהגננת סיפרה לנו, אלא זה השאלה איפה הראש, מה המטרה, מה הכיוון. אם הכיוון הוא לירושלים, אז כל מה שמקדם את הדרך לירושלים זה ימין, וכל מה שעוצר את הדרך מירושלים זה שמאל. ואם הכיוון הוא להפך מירושלים, אז הימין מתהפך והשמאל מתהפך והחיים מתהפכים והכל מתהפך. אנחנו צריכים לדעת מה הכיוון ולאיפה הכיוון. עכשיו רבותיי, זה היה חנוכה, נכון? אבל אנחנו כבר גמרנו את חנוכה, אנחנו עכשיו בפרשת ויגש. עכשיו תדעו לכם שכל שנה, כל שנה פרשת ויגש יוצאת בחנוכה. כשחנוכה יוצא בשבת, ממילא גם השבת, היום האחרון של חנוכה הוא גם בשבת, אז יש לה שתי שבתות, אז זה גם מקץ בחנוכה. אבל ויגש תמיד זה בחנוכה. סליחה, מקץ בחנוכה, ויגש תמיד זה הסיכום של חנוכה. אז הנה השבוע אנחנו בויגש, הווה ונלמד ונראה איפה הימין והשמאל הזה בא לכלל הלכה למעשה, אבל בואו נעשה רגע קטן, אתנחת הקטנה, קצת לשיר, קצת לשמוע, קצת לשמוח, בבקשה.
מלאכי השורס מלאכי אל יוין ממלך מלכי המלוכים הקודש ברוך הוא אוי שולוי מלאכי מלאכי השורס מלאכי אל יוין ממלך מלכי המלוכים הקודש ברוך הוא איי 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 שולוי מלאכי מלאכי השורס מלאכי Shalom malachei shalom malachei el yoin mi melech malchei hamelochim hakadosh baruch hu bar yachem shalom malachei shalom malachei el yoin mi melech malchei hamelochim hakadosh baruch hu ay 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 boy yachem shalom malachei shalom malachei Malachi Shalom
עכשיו איתכם לחיות את הפרשה עם הרב חנוך גבהרד.
שימו לב רבותיי, בפרשת ויגש מסופר ויגש. מי ניגש? יהודה. אל מי הוא ניגש? אל יוסף. מה הוא אמר לו? סיפר לו את כל מה שיוסף יודע. עבדך אמר, אבינו עבד, תקראו עד שני, עד אחרי שני, מילה במילה, יהודה מספר לו סיפור שהוא בעצמו היה שם נוכח. מה אתה חוזר על הדברים? תתחיל ישר לעניין. עבדך הרב את הנער, אני מבקש ללכת במקום להיות עבד. יהודה מספר, 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 מספר. למה הוא סיפר את הכל? יש מושג בעברית שלנו, קוראים לו להכניס לאווירה. אתה קודם צריך להיכנס לאווירה. עכשיו, הבנת? נכנסים לאווירה. כלומר, צריך לשחזר את הכל, לא בשביל שאני לא יודע. אל תיקח את הכל תיאורטי, אלא תיקח את הכל מעשי. אתה יודע שיש שיר יפה, קוראים לו, אני יודע מה, אפילו באסטוריה, שבתוך האסטוריה, כן. אבל אם תשמע אותו, אז אחר כך אתה בעצמך תפזם אותו יומיים. למה? ככה זה, אתה נכנס לאווירה. נכנסים לאווירה, זה נכנס ללב. אז יהודה הכניס את יוסף, סליחה, כן, את יוסף לאווירה. עכשיו זה המשיך והמשיך והמשיך והמשיך. פתאום קרה משהו בכלל לא צפוי. הכי חריג שיכול להיות בעולם. לא יכול להיות משהו יותר חריג מזה בעולם. האיש הזה, אדוני מצרים, שדיבר איתם קשות, והם לא ידעו איך לסלק את הנודניק הזה מהעיניים, לא, השם ירחם מה שקרה, פתאום האיש הזה אומר שתי מילים, רק שתי מילים. אני יוסף. מוסיף השם, חרצם אותי למצרים, עוד אביחי, זה כבר תוספת, זה לא מרקם. אני יוסף. היה שם הלם. פתאום, וואו, וואו, וואי, וואי, ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו. זה מה שכתוב, ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו. מה הוא אמר? שתי מילים, אני יוסף. מה הוא עשה עם השתי מילים האלה? זה כמו לקחת פטיש ולנפץ משהו קטן. לא, אם לוקחים בית ורוצים לשבור אותו עם פטיש, קיר, אז לאט לאט עוד חצי לבנה ועוד רבע לבנה ועוד מכה ועוד מכה ועוד צדק ועוד אחרי שבועיים הקיר שבור. אבל אם רוצים לקחת משהו קטן, נגיד אני יודע מה, סומסום, גרעין של סומסום, שמים אותו על סדן ולוקחים פטיש 2 קילו גדול ענק, זה פטיש נתיצה, מרימים אותו גבוה ו בכל הכוח על הגרעין של הסומסום. מה קרה? מה שהיה מקודם אין עכשיו, אין גרעין של סומסום. אני זוכר שכשהייתי ילד אז פעם מישהו אמר לי, אם לוקחים פטיש גדול ונותנים מכה על עכביש, אז זה לא כואב לו. למה זה לא כואב לו? כי לפני המכה לא הייתה מכה, אחרי המכה אין עכביש, אז אין למי שיחב לו. טוב, זה ציני, אבל אני אמרתי את זה לא על הכביש אלא על גרעין של סומסום. מכה כזו גדולה שמנפצת בבת אחת את כל מה שאני ידעתי, כל מה שחשבתי. ברגע זה אני בהלם, לא יודע, לא חושב, לא שומע, כלום, מחוק, מחוק העבר, מחוק העתיד, אני בהלם טוטלי. ב-GPS קוראים לזה חישוב מסלול מחדש. מה שהיה ימין עד היום זה לא ימין, מה שהיה שמאל זה לא שמאל, עוד לא התהפך כלום, הימין לא עבר לשמאל, הימין לא עבר, השמאל לא עבר לימין, הכל מחוק. לפני שמעבירים, מוחקים. אם אני זורק אבן לשמיים, לגובה, נגיד, אני מספיק חזק, אני זרוק אותה לגובה 5 מטר, מה יקרה? היא בהתחלה כשתשתחרר מהיד שלי, אני זול מתכופף ומרים את הידיים בכל הכוח ומשחרר את האבן. אבן גדולה נגיד של קילו, של 2 קילו. אז כשהיא עוזבת את היד שלי היא עפה מהר. אבל מול התאוצה שהיד שלי דחפה אותה, יש גם את כוח המשיכה. כוח המשיכה לא הפסיק לעבוד. כוח המשיכה מתנגד לאבן. אבל כשהיד שלי נורא חזקה, אז האבן עפה מהר. לאט לאט היא מאבדת את הכוח שאני נתתי לה. אבל את כוח המשיכה היא לא מאבדת, אז היא לאט לאט עפה יותר לאט, יותר לאט, לאט יותר, עד שהיא מגיעה מצב שהיא נעצרת, ומתחילה לרדת, ואז כשהיא יורדת, יורד יותר מהר, יותר מהר, יותר מהר, יותר מהר, יותר מהר, יותר מהר, עד שכשהיא מגיעה בחזרה ליד שלי, היא חוזרת בחזרה בדיוק למהירות שהיא יצאה מהיד שלי. נכון? לא חשוב אם זרקתי את האבן לגובה 3 מטר, או 30 מטר, או 300 מטר. זה החוק. היא מתחילה בתאוצה, עוצרת אותה, חוזרת, צוברת, 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 יותר תאוצה ויותר תאוצה, עד שהיא מגיעה בחזרה ליד בתאוצה שהיא התחילה. יפה. כשהיא עפה למעלה, וכשהיא אחר כך התחילה לעוף למטה, בין שני השלבים האלה היה שלב שהיא לא עפה למעלה והיא לא עפה למטה. אז מה היא עשתה? רבותיי, תתפלו לשמוע, כשמצלמים את זה במצלמות של slow motion שעובדות לאט, אז רואים מה עשתה האבן בשמיים שם באוויר, בגובה 8 מטר באוויר. היא עמדה באוויר, לא עלתה ולא ירדה. לא 5 דקות, גם לא חצי דקה, אבל כמה רבעי שניות, כמה עשיריות השנייה, היא ממש עמדה במקום. למה היא עמדה? כי הכוח מלמטה שדחף אותה עוד לא נגמר. הכוח מלמעלה שדחף אותה כלפי מטה עוד לא היה מספיק חזק להתגבר. אז היה מצב שהייתה כאילו במבוכה, ולא ענו אחיו מפניו, ולא ענו אותו אחיו מפניו, כי נבהלו מפניו. היה מצב כזה שהאבן עומדת במקום, לא עולה ולא יורדת. כשהאבן עולה, אני יודע מה ימין ומה שמאל, זה המסלול שלה, נכון? המסלול שלה כשהיא מתקדמת, אז הימין בצד ימין, השמאל בצד שמאל. כשהיא יורדת, זה כאילו שהיא מסתובבת, עכשיו הכיוון, העיניים שלה בכיוון הפוך. אז הימין הופך להיות שמאל, והשמאל הופך להיות ימין. מה זה ימין ומה זה שמאל כשהאבן עומדת במקום למעלה ומחכה? מה? רבותיי, אין ימין ואין שמאל. אין כלום. אין כלום. הכל מחוק, ריסט, ריסט, נקי. מחט, מראה לצד צפון. אני הולך צפונה, 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 עד שהגעתי לקו, לקוטב הצפוני, ממשיכה לה, ממשיכה לה, ואז מה קורה? המחט מתהפכת. היא מראה צפון בכיוון ההפוך, נכון? אבל מה קורה בנקודה הצפונית בדיוק, איפה שהמחט לפני שהיא התהפכה ולפני שהיא הגיעה? שם אין צפון, אין מזרח, שם המחט מתבלבלת, אין לה שום כיוון, שם היא תקועה במקום. יש כזה מושג שלא צפון ולא דרום. זה נקרא ריסט, זה נקרא כי נבלו אחיו מפניו, כמו שאמרתי מקודם, ב-GPS קוראים לזה חישוב מסלול מחדש. אני לא אומר לך לנסוע קדימה, לא אומר לך לנסוע אחורה, לא אומר לך לפנות שמאלה, לא אומר לך לנסות ימינה. אני מציע לך שים את האוטו בצד. כי כל מטר שאתה נוסע הלאה, אולי זה יהיה מטר שאחר כך תצטרך לחזור. אז למה לך להמשיך לנסוע? אם ה-GPS אוחז בחישוב מסלול מחדש, ואתה יכול לעצור, זה לא ה-highway, תעצור, תחכה שהוא יחשבן. היום המחשוב הוא נורא מהיר ונורא קל, זה בחצי שנייה הוא מגיע, אבל אני זוכר לפני 3-4-5 שנים, זה ארך זמן, המחשבים היו הרבה יותר איטיים. יש מושג שנקרא לעצור, כי נבהלו אחיו מפניו. מבוהל זה כמו בוכה, זה כמו צוחק, זה אותו רעיון. מי שבוכה, העיניים שלו מצועפות, מכוסות דמעות. הגרון שלו משתנק. לא רואה, לא שומע, לא מדבר, לא יודע. לא, אין כיוון. זה נקרא נבוכים, נבוך. בכי זה מלשון נבוך. נבוכים, נבוך, אין לו כיוון. אותו דבר גם מי שצוחק, מבבית צוחק חזק, מתפתל נורא נורא מצחוק, הוא משתגע, הוא לא יכול אפילו לנשום. זה אין כיוון, אין כיוון. פתאום אין שמאל ואין ימין ואין למעלה ואין למטה, אין כיוון. בוא נעצור לרגע, נעשה חישוב מסלול מחדש. רבותיי, אנחנו כאן עכשיו נמצאים במצב הזה. פרשת ויגש, נבהלו אחיו מפניו. חכמנו זיכרונם לברכה מספרים שרבי יוחנן כשהוא הגיע לפסוק הזה הוא בכה. הוא אמר, ומה קטן האחים, שאמר לאחים שלו כולם היו גיבורים, אני יוסף, נבהלו מפניו. יום יבוא והקדוש ברוך הוא ידפוק על השולחן ויגיד, אני השם. וואו! כי נבהלו מפניו. אנחנו רוצים לגעת בנקודה הזו קצת. מה זה נקרא? חישוב מסלול מחדש. פרשת ויגש, לאחים הייתה משנה סתורה, תעשית ואמרת והלכת והיינו, ואח שלנו ואבא שלנו וזקן וטרח טרח, איזה משנה סדורה. ויגש עליו יהודה, אומר לו דרשה, מה זה רבותיי בכנסת אפשר להגיד כזו דרשה נהדרת? יוסף לא מתחיל להתווכח איתו, זה ככה מה שאמרת זה לא, זה כן, זה טרח טרח, שום דבר לא מתווכח. יוסף אומר שתי מילים, אני יוסף. עם השתי מילים האלה הוא הכניס לו את כל הארד דיסק במוח למחשב, ועשה לו פורמט, ריסט, מחיקה, חישוב, מסלול מחדש. עכשיו בוא נתחיל לחשב, מה אתה אומר, מי זה, מה זה, מו זה. רבותיי, אנחנו פה נמצאים בשלב הזה. בשבוע הבא יהיה לנו את 10 בטבת, ביום חמישי הבא. 10 בטבת, התחיל המצור. מכאן אנחנו כבר נגמר חנוכה, די. חגגנו, עשינו, פתחנו, הדלקנו נרות. אנחנו מתחילים עכשיו לחשוב שיש גם ימים לא כל כך טובים. יש 17 בתמוז ויש 9 באב ויש עוד, משיח עוד לא בא, אנחנו עוד לא מדליקים את המנורה בבית המקדש. חג החנוכה, הדלקת 8 נרות, שמת את החנוכיה בצד ימין, הכל טוב, הכל יפה, אבל ויגש אליו יהודה, אתה מיד קורא. ראית מה קרה, היית? תעצור, מה זה ימין, מה זה שמאל, לקראת מה אנחנו הולכים? מה זה, מי זה? כדי להבין מה זה, מי זה, מו זה, אנחנו עכשיו נכנסים לחודשים, כמו שאמרתי בתחילה. חודש טבת. חודש טבת התחיל המצור. נכון, שזה עוד לא 9 באב, אבל זה הסטארטר. כאן זה התחיל. מפה אנחנו כבר צריכים להתחיל להטות אוזן, לשמוע נחמות. כשאני מגיע למישהו בברית של הבן שלו, תינוק, נולד בן 8 ימים, בריא ושלם והכל בסדר, ואני אומר, אתה יודע שהצוצי כזה הקטנצ'יק שעכשיו נמצא בידיים שלך וקרא שמו בישראל על שם סבא שלך, ואתה כך מתרגש, ואשתך וחמותך בעזרת נשים בוכה מרוב התרגשות, איזה יופי. אתה יודע שהוא ימות פעם, הוא ייתן לך 2 סטירות האבא של של הילד הזה. למה? אתה לא נורמלי, עכשיו מי מדבר על מוות? עכשיו הוא נולד, עכשיו הוא חי, תן לו 90-100 שנה יש לפניו. לעשות, לפעול, לבנות, בסדר, יגיע היום, נתמודד איתו. מה אתה עכשיו נזכרת במוות שלו? אתה לא נורמלי, אתה משוגע. נכון? יפה. אבל כשרואים מישהו זקן לגמרי, 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 סנילי, מחובר ל-100 מכשירי הנשמה, והריאות כבר לא עובדות, והלב כבר, אבל יגיד לכם, אז כבר הילדים, הנכדים, המתעסקים, כבר מתחילים לברר איפה הטלפון של חברי קדישה, ואיך מארגנים הלוויה, ואיך מארגנים שבעה, ואיפה לקבור אותו, בבני ברק, בפתח תקווה, בירושלים, בירקונים, כבר מתחילים לדבר על זה. למה? זה כבר אוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוט. יש שלב שבכלל מי מדבר איתך על למות, זה ברית. יש שלב שהמלאך המוות כבר מקיש בדלת, טיק טוק 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 טוק. יש שלב באמצע שאני לא יודע אם אני הולך לכאן או אני הולך לשם, אני לא יודע איפה השמאל ואיפה הימין, אני לא יודע אם אני עולה, אם אני יורד. אוי וי וי רבותיי, זה 10 בטבת, עד 10 בטבת אנחנו חגגנו, היה לנו חג סוכות ושמחת בחגיך, שמחה יותר גדולה מחג סוכות לא יכולה להיות. ממשיכים עלה לחנוכה, איזה יופי, חנוכת המזבח, איזה יופי. עבר שבוע, תגיד לי, אתה לא מקורקע? אתה הזוי? איפה אתה חי? בעננים? אתה לא יודע שהחנוכיה שאתה הדלקת זה רק סימן, זכר, סמל, משיח עוד לא בא, בית המקדש עוד לא נבנה, מה אתה כל כך רוקד? 10 בטבת עכשיו, אתה יודע שעוד מעט יחרב, נחרב בית המקדש, ואנחנו נשב על הרצפה ונבכה. אז בסוכות הייתי אומר לך את זה, הייתי אומר, בואי נה, אגזמת עכשיו לא לדבר על זה. אבל גם עכשיו לא לדבר על זה? עוד שבוע אנחנו כבר מתחילים להיכנס לשם? אנחנו עכשיו לא נמצאים באבל, וגם לא נמצאים בשמחה. אנחנו נמצאים עכשיו במצב שהאבן עומדת, לא נפלה ולא עלתה. אנחנו נמצאים עכשיו במושג שנקרא חישוב מסלול מחדש. מה המסלול? מה הימין? מה השמאל? מה אנחנו רוצים? לקראת מה אנחנו חותרים? מה לימד אותנו חג החנוכה? איך אם מה שלימד אותנו חג החנוכה אנחנו נבלע את מה שמספרת לנו התענית של 10 בטבת? 10 בטבת זה כבר מתחילים ימים של נחמה. מה זה נחמה? הקדוש ברוך הוא אומר בחומש בראשית, בסוף פרשת בראשית, עוד לפני נוח, כשהוא ראה שרעת, רבה רעת האדם בארץ, אומר, ויינחם השם על ליבו, והתעצב כי עשה את האדם. מה זה והינחם? הצטער. אז מה זה להינחם? להצטער. אחר כך הוא אומר, ניחמתי כי עשיתים. אני מצטער שעשיתי אותם. אז מה זה לנחם? להצטער, נכון? ניחמתי כי עשיתים. והינחם השם. לנחם זה להצטער, כן, באמת? אז כשיש מישהו בא ואומרי, ויושב שבעה ואומרים לו, אני מנחם אותך, זה נקרא, אני מצער אותך? לנחם זה לצער? לא. לנחם זה לא לצער. אז מה זה לנחם? לנחם זה בדיוק מה שאנחנו כאן עכשיו אומרים. חישוב מסלול מחדש. זה נקרא לנחם. להתנחם זה נקרא מה שחשבתי, מה שידעתי, מה שראיתי, מה שעשיתי, זה לא זה. כיוון חדש אין לי עדיין. איפה אני נמצא עכשיו? באמצע, כמו האבן באוויר. לא עולה, לא יורד. נמצא בריסט. מה קורה כאן? חנוכה היה אתמול, 10 בטבת מחר, אני באמצע. מה עושים? זה נקרא לנחם. כשמתחילה הנחמה, מנחם, לנחם. כתוב בפסוק, ישעיהו הנביא אומר, כאיש אשר אנוכי אנוכי ומנחמכם, הקדוש ברוך אומר את זה, אנחנו קוראים את זה בתשעה באב, אנוכי אנוכי ומנחמכם, כאיש אשר תנחמנו ותנוחמו מירושלים, כאיש אשר תנחמנו אמו ובירושלים תנוחמו, כאיש אשר תנחמנו אמו. אני עד היום ידעתי שלנחם זה איזשהו מקצוע של אנשי דיבור, אלה שיש להם שפה עשירה. אני יודע שהרב יוספי שולחים אותו הרבה פעמים לתנחומי אבלים, להגיד להם קצת תוכחה, קצת מוסר, שיקחו ללב, להתחיל לחזור בתשובה. אבל פתאום אנחנו כאן שומעים שאמא היא מנחמת, הקדוש ברוך הוא מנחם אותנו כמו שאמא תנחם את הילד שלה. אמא, מאיפה יודעת לנחם? התנחומים של אמא זה לא בסוג של דרשה, הרצאה, דיבורים, אלא בלי מילים. אמא אומרת, אני הולדתי אותך, אתה באת ממני, אתה מסתכל עליי, לפני שנולדת לא היית, לא ילד, לא תינוק, לא אוהב, לא רוצה, לא חושב, כלום, טבול הרס, נולדת 3 קילו, לא יודע, כלום, 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 והנה באת לעולם, ואתה איש ובן אדם, והתחתנת, ויש לך ילדים ונכדים, ועכשיו אתה כבר מצטער, אני יודע מה, על חמיך שנפטר, לא יודע על מה, על מי, אתה רואה אותי? אני אומרת בגודל טבעי, בלי לדבר, חישוב מסלול מחדש. תתחיל מההתחלה. זו נחמה. אנחנו נמצאים כאן עכשיו פרשת ויגש. ולא יכלו אחיו לדבר איתו, כי נבהלו מפניו. בואו ונעשה חישוב מסלול מחדש. ראינו את חנוכה. קיבלנו ממנה, רואים לקראת מה אנחנו הולכים, מה היה לנו, מה יהיה לנו, איפה אנחנו בתווך. יש לנו את חורף ארוך, נעשה חישוב טוב, ממש, לתכנן טוב את החורף. בקצר צרה הייתי רוצה לסיים, אולי אחר כך אני אחזור בחזרה, מה זה סיכום חישוב מסלול מחדש. בקצר צרה אני רוצה לספר שגם לפני שבוע וגם לפני שבועיים סיפרתי לכם בקצרה על סדרת הספרים שלי, ובאמת ההיענות שלכם, רדיו קול חי, אתם 10. יש לי מבצע, הסדרה של הספרים שלי, אתם יודעים, זה 22 ספרים. זה כבד, על הרבה אנשים זה כבד. 22 ספרים, כפול 40 שקל כל ספר, זה 880, ועוד 50 שקל המשלוח, 930 שקל, זה כבד. נכון, אפשר להריב איתי, להוריד 30 שקל, בסדר, יהיה לך ב-900 שקל. לכן עשיתי מבצע. קחו רק חצי מהכמות, לא 22 ספרים, רק 11 ספרים. אם 22 ספרים עולה 900 שקל, אז 11 ספרים עולה 450, נכון? לא, חצי מחיר. קחו את זה ב-250. קחו 11 ספרים ב-250, חצי מחיר. ועוד 50 שקלים המשלוח, זה אין מה לעשות, זה תמיד אותו דבר, לא אכפת לי אם אתם לוקחים 10 ספרים או 5 או 20, 300 שקלים, סדרה של ספרים יפהפייה, עד סוף החורף, יש לכם מה לעשות בשבת, אתה יושב בשבת, במרפסת, אם זה מזג אוויר שמשי, ואם לא, ליד התנור, אם זה חורפי, יושב עם הספרים שלך, אתה תיזהר, אני מזהיר אותך מראש, אתה תשכח ללכת למנחה בשבת אחרי צהריים, אתה פתאום תגלה שוותיקין בשבת בלילה, כי זה מרתק, זה יפה, השפה קולחת, ברורה, מעניינת, טובה לגברים, לנשים, לילדים. למתחילים, לתלמידי חכמים. סדרה של ספרים שיורים באגדות חזל על פי סדר העין יעקב, 11 ספרים אתם מקבלים ב-300 שקלים. מה שאתם צריכים לעשות, אני אעשה לכם אפילו עוד מבצע, אני אבוא לקראתכם, בשלושה תשלומים. 100 שקל, 100 שקל, 100 שקל. למה אני עושה את זה? אתם חושבים שאני נורא טוב? יכול להיות שאני משתדל להיות קצת טוב, אבל האמת היא פשוטה נורא יותר. אני רוצה לחסל מחסן אחד. שכירות של מחסן עולה כסף, אז אומר, יאללה, קחו את זה במחיר הקרן, תהיו בריאים, לא אשלם על מחסן. אתם הרווחתם, אני הרווחתם, עם ישראל הרוויח, הקדוש ברוך הוא הרוויח, הזכויות הרוויחו, החובות הרוויחו, כולם הרוויחו, הכל טוב, לכולם זה טוב. אז אם כן, אתם שולחים במעטפה שלושה צ'קים או שניים או אחד, כמה שאתם רוצים, של 300 שקל בסופו של דבר שזה יהיה, אתם רושמים לכבוד חנוך גבהרד, זה שמי. אני גר בקריית ספר, רחוב משך חוכמה, משך זה ממשין חף סופית, משך חוכמה 35 מודיעין עילית, משך חוכמה 35 מודיעין עילית, מיקוד 7-19-19, 300 שקלים, שימו מאחורנית את הכתובת ברורה, עם מספר טלפון, כי השליח מתאם עם כל אחד לפני שהוא בא, סדרת הספרים בדרך אליכם. מה שיקרה פה אני בטוח שאתם כאן תאכלו אותה, למה? אתם תראו את ה-11 ספרים, תראו שזה טוב, איי, זה טוב, זה חזק, הרב חנוך, אני רוצה גם את החצי השני. לא, 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 לחצי השני מותק שלי אתה משלם מחיר מלא. מה נראה לך שכל היום עושים הנחות? לך תדע, אולי יבוא איזה מבצע, כן, עשה הנחה. בכל אופן, בינתיים יש הנחה על החצי הראשון. כל מי שרוצה, ב-300 שקלים כולל משלוח, 11 ספרים, מומלץ, מומלץ, מומלץ. יש לי גם כן סיפורים קצת מיסטיים, שאנשים שהיה להם זה בבית, והיה להם ברכה, אני לא כך מאמין, אני חושב שאת הברכה היה להם רק אחרי שהם למדו. זה לא עומד כמו איזה קמיה מתחת, מתחת המיטה, כמו רזיאל המלאך. אבל כמה וכמה אנשים סיפרו לי שהיה להם כל מיני, טוב, אני אמרתי לכם, אני לא בבא, אני לא מיסטיקן, אני חושב שאת הברכות האלה היה להם רק אחרי שהם התחילו לפתוח את הספרים וגם קצת ללמוד ולקרוא. אבל אז פשיטנו, אם יש לך ספר תורה שאתה קורא בו ואתה מבין מה שאתה קורא, ויש לך אור בעיניים, אתה מתחיל לאהוב את זה, אז פשוט שיבואו לך ניסים וברכות וישועות וכל מה שאתה מצפה וכל מה שאתה רוצה. זה כבר לא אני עשיתי את הנס, זה התורה עשתה את הנס, זה הקדוש ברוך הוא עשה את הנס. אז אם כן רבותיי, בואו ונעשה חישוב מסלול מחדש. היה לנו חנוכה בצד אחד, 10 בטבת בצד שני, ואנחנו בתווך. איפה צד ימין? איפה צד שמאל? נזכור. כל מה שלכיוון ירושלים, לכיוון בית המקדש, לכיוון לאהוב את הקדוש ברוך הוא, זה ימין השם רוממה, ימין השם עושה חיל. ומה שמסית מהמטרה, זה לא ימין. וזה לא חשוב לאיזה צד בגוף זה נמצא, כי השאלה לאיזה צד בפנים שלנו אנחנו מכוונים. יצאנו מבית המקדש, יצאנו מהמנורה, הולכים לעשרה בטבת, זה הכיוון, הולכים לבנות מחדש את בית המקדש. כל מה שאנחנו נפגוש בצד ימין, נאמץ ונקדם, ובעזרת השם, במהרה בימינו, ייבנה בית המקדש, וכולנו בכל המון תודה חוגג, נעלי ירושלים להקריב קורבנות, לססון ובשמחה, שיהיה לכולנו שבת שלום ומבורכת. שבת שלום.